ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לי שאלה מהפכנית שלא כל כך שואלים בדרך כלל, אלא מדברים עליה בכל מיני הקשרים. אבל אני רוצה כאילו למקד שאלה, מה יותר חשוב? מצוות שבן אדם למקום או מצוות שבן אדם לחלוף? זאת שאלה שהיא, בוא נגיד, פותחת את הראש, לנסות לראות את ערכי התורה. זאת אומרת, האמת היא, המהר"ל אומר שיש שלושה תחומים, לא שניים. יש בן אדם למקום, יש בן אדם לחברו, יש בן אדם כלפי עצמו. ככה המהר"ל מסביר שבכל אחד יש נציג של ייהרג ואל יעבור. ייהרג ואל יעבור על לא תרצח, זה לא תרצח, זה החילול הגדול ביותר של מעמד החבר. אני רוצח אותו. כן? אז זה תחום אחד. עבודה זרה, זה החילול הכי גדול שיש בן אדם למקום. לא רק שהוא עבודה זרה, זאת אומרת, הוא מחליף את בארות המים בבורות נשברים. זה העלבון הכי גדול, הפגיעה הכי חריפה שיכולה להיות כלפי הקדוש ברוך הוא. זה בן אדם למקום. בן אדם לעצמו, זה החידוש של המהר"ל, אבל ראיתי שכבר אומרים את זה גם אחרים, אני לא יודע אם בעקבותיו, אבל עמדו על זה גם אחרים, יותר מאוחרים בדרך כלל, זה גילוי עריות. גילוי עריות, איך אומרים היום, סליחה שאני מדבר שפת רחוב, שני אנשים בוגרים מתוך הסכמה, הכל הולך. כן? זאת אומרת, נכון, אתה לא פוגע בשני, כי השני רוצה מה שאתה רוצה. לא, אנחנו לא מדברים על מה שהיום נהיה כל כך פופולרי בחדשות, שזה היה תמיד, אבל העלו את זה על הסדר. אבל אני מדבר, שני אנשים מסכימים. אז מסכימים, אז אתה לא פוגע בחבר. אתה פוגע במקום, בקדוש ברוך הוא, בגלל ש... גם בבן אדם לחברו אתה פוגע בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הופף את הכל. מה זה בן אדם למקום? אין לו הפשט, זה בן אדם למקום נטו. זה רק בן אדם למקום. אבל בן אדם לחברו זה גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. כי הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה גם לשמור על כבוד החבר. באותה מידה, הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה נגד גילוי עריות ואיסורי ביאה וכו' וכו'. כן? אז, אבל זה מתחיל מזה שזה בן אדם לעצמו, זאת אומרת הוא הופך את עצמו לבהמה. הוא לוקח מתוך עצמו את הרוממות, את החשיבות, את צלם האלוקים, הוא נתבהם. זה בעצם העבירות בתחום הזה של גילוי עריות. אז אנחנו רואים פה בעצם דבר מעניין. התורה ודאי היא אלוקית. עכשיו, איך אנחנו, אני לא אכנס כעת ליהרג ואל יעבור או לחלוקה המשולשת. כותרת מחייבת. כותרת זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אבל אני כן נכנס, כאילו מה התורה רוצה ממך? אז יש בזה שתי גישות כידוע. יש את הגישה הפילוסופית ויש את הגישה, אולי שלוש גישות. אבל בזה ההלכה אני נפגשת עם המיסטיקה והקבלה. הגישה הפילוסופית אומרת שמצוות שבן אדם לחברו הן מצוות שכליות. כן, ונגיד הרב סעדיה גאון, רמב"ם בכמה מקומות מדבר על זה. אז יש מה שהשכל מחייב, בדרך כלל השכל לא מחייב שום דבר בן אדם במקום. מדוע? כי השכל מחייב שיש בכלל קדוש ברוך הוא. אני זוכר שפעם שמעתי הרצאה של אורי זוהר, בעל התשובה הגדול מלפני 40-50 שנה, ואורי זוהר אמר כאילו באיזשהו שלב, ואני יכול להוכיח לכם, כל אחד שרוצה שיבוא אליי אחר כך, שאני יכול להוכיח לכם בצורה מתמטית שיש אלוקים. ואני זוכר שהגשתי לה ואמרתי לו, עם כל הכבוד, אתה חולק על המשך חוכמה, והמשך חוכמה אומר פה דבר מאוד יסודי. אם הייתה הוכחה מתמטית שיש אלוקים, אז לא הייתה בחירה במצווה של אנוכי השם אנוכיך. לא הייתה בחירה באמונה. באמונה זה מצווה שמתרג מצוות, לפחות לפי הרמב״ם. ויש בזה בחירה חופשית. איך יכולה להיות בחירה חופשית אם אין צד, אני לא יודע, שווה, אבל כל פעמים אם אין צד שמדי פעם מעורר אצלך כפירה. כל אדם שעובר איזושהי עבירה, כך כותב הרבי, באחד הגיליונות שאהבתי, אז אני לא חבד לך, אבל כך את האמת ממי שאמרה. אז הוא כותב שם דבר יפה, הוא כותב שכל עבירה שבן אדם עושה, באמת שכזה מצאתי של הבחיים אומר את זה, כל עבירה שבן אדם עושה בכל תחום שהוא מתרייג, בעצם זה חתיכת כפירה. מדוע? כי האדם לא יפסע בגג בחוץ, כן? ויחשוב שהוא לא ירסק את עצמו אם הוא נפל. כן? זה סיכוי אחד למאה שלא יקרה לו כלום. אבל אז ממילא, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא באופן 100%, אתה לא יכול לחתום בשום שום, שום דבר. אתה לא יכול לעבור על שום דבר של התורה. זה שכל העבירה שהיא תהיה חמורה או קלה, כן? דרבנן דאורייתא. לא משנה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש בה צד של כפירה. יש בה צד של כפירה, כי אתה בעצם פה מזלזל באמיתות של האלוקות ושל של תורה מהשמיים. זה נכון, זה דבר גדול, בהחלט. אבל בכל אופן, כשאנחנו מגיעים לשאלה שבלי אלוקים, כביכול, אז זה חזר מפורש בכמה דברים, הוא לא אומר את זה על כל בן אדם בחברו, אבל הוא אומר שגם בלי התורה היינו לומדים נגיד זריזות מנמלה, או היינו לומדים צניעות מחתול, אז מה אלה? אלה מצוות סכניות, זאת אומרת, רואים שהטבע מתנהל לפי הדברים הללו, וכך ראוי לחיות, אני לא צריך את התורה בשביל זה. אמנם אין שם היקף של כל המצוות השכליות ושל כל המצוות שבין אדם לחברו, אבל יש שם בהחלט, יש שם כן, את הנקודה הזו, את הגישה הזו, שניתן בשכל גם כן להגיע, ניתן גם בשכל להגיע לכל מיני מסקנות, אז משמע צריכים תורה. הרב מבריסק אמר על זה, מי נתן לך את השכל? הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכל, מלא הקדוש ברוך הוא לא לך השכל, ויש בני אדם שלא מסכימים אפילו לשכל. השכל והצורת חשיבה של המזרח הרחוק למשל, כן, שונה בתכלית מצורת החשיבה של האדם המערבי. כן, וכבר העריך בזה רבנו ישעיהו ליבוביץ', על המחשבה האוריינטלית לעומת המחשבה האוקסידנטלית. אוקסידנטלי זה מערבי, אוריינטלי זה מזרחי. אגב, הערבים, ערבים, באחד המאמרים הידועים, אני כבר לא זוכר אם זה קשור לסורה או לפרשנות של הקוראן או משהו יותר מאוחר, אבל הם טוענים נגד היהודים, יהודים כל הזמן חושבים, משתמשים בשכל, כאילו, זה לא במקום. זה אחד מסיבות האנטישמיות. היהודים הם שכלתנים. כן? מה פה שכלתנים? הם שכלתנים, אבל שכל שלהם אומר להם לעשות דברים אחרים. במקום להתמהר ולבנות את עזה במיליארדים שהם כבר הספיקו לקבל, יכלו לבנות את עזה ולהפוך אותה למינימום סביון או משהו, או צפון תל אביב. כן? וגם זה יורים רקטות והכל, למה? כי זה פותר אותם מאחריות, פותר אותם מלהניק, פותר אותם מלדאוג לחולים ולמסכנים ולכלכלה ולסדר ולניקיון והכל. אז מאשימים את ארצות הברית ואת ישראל ואת הכופרים ואת הכל, ואז אתה פותר את עצמך ביריות וברצח ובכל ההתנהלות המטורפת. אז למה אין ספר? אתה לא מגביר, אתה גם לא קורא, ואין כמעט פוצר פה מצפצף, למרות שהרבה מסכימים עם מה שאני מגיע, אבל הם מפחדים אפילו ליצור בנושא הזה איזה סוג של מרד או מהפכה, כן? אולי ננסה את הדרך השנייה, הרי הדרך הזו לא עובדת, איפה יש לך פליטים אחרי 70 שנה? אתם שמעתם על פליטים הגרוזינים שם? אין פליטים הגרוזינים. אלא אם אתה רוצה להנציח את המסכנות ואת הפליטות ואת הכל, כדי לתרץ את המחנות פליטים. מה זה פליטים? איפה? נגיד שהיו פליטים, בסדר. נקבה והכל, והיה ב-48, המתנו עליהם אסון. אז מה עושה בן אדם שיש לו אסון? זה לא אסון יותר גדול מהשואה. הם טוענים, הם לא צריכים לשלם את מחיר השואה. בסדר, נגיד שאתה צודק, אוקיי? אבל תראה מה היהודים עשו בעקבות השואה. הם בנו את עצמם מחדש. מה הם עשו בעקבות השואה הנקבה שלהם? זהו, אנחנו נשארים עוד יותר בסחי ובמיוס וממתת שערי פליטות ומסכנות ואיבה וסינה. ככה עושים עולמות. אז זה מנטליות מסוימת. אז אין סערה. אבל אם העשה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. איך הוא כותב הרמב״ם? והשם עשה את האדם ישר. איזה פסוק בזה? בקהלת? השם עשה, אלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, יוצא מילים אחרות, גם הדברים שהשכל מחייב אותם, גם אלוקים. מילים אחרות, אני יכול לומר, ברגע שאני נותן צדקה, ודאי, אבל גם ברגע שאני אוהב אותך, אני יכול לומר, לשים את הגרטל, ולהכת לפני זה למקווה, לומר, לשם יחודקות שבריך, ואינני מוכן מזומן לקיים מצוות ואהבת לך כמוך, ותת לך נשק לגבול. אוקיי? או בלי נשקות. אבל בכל אופן, לאהוב אותך. כן? למה? כי גם זה, שם יחודקות שם, זה בא הקדוש ברוך הוא. כי מה גורם לי לזה? הטבע הטוב שהשם נטע בי, השכל שיש לי. אז כל הדברים הללו, בעצם הסתכלות שהכל אלוקי. וזה הפשט שהתורה נתנה גם מצוות בן אדם לחברו. ככה היו מסבירים בבריסק, כך מסביר גם הרב סולובייצ'יק, הבריסקאי האינטלקטואל המודרני, אבל כבר חי פחות או יותר אמר את זה, ובעצם בקבלה אנחנו אומרים, זה קבלה אנחנו אומרים עוד יותר עמוד, קבלה אנחנו אומרים שכל מעשה טוב, שהוא טוב, הם בן אדם לחברו, הם בן אדם למקום, הוא בעצם תיקון באלוקות, הוא תיקון עולמות, זאת אומרת זה כבר מושג באמת מסקי, אנחנו כביכול משפרים ומרוממים את כל המפעל הזה, שזה הבריאה, במעשינו שלנו, בזה שאנחנו מקלקלים מצוות, או לחילופין, אנחנו מקלקלים את זה על ידי העברות, על ידי התומה, על ידי החילול של שמיים וכו'. אז יוצא שיש כאן למעשה מכלול של גישות, כן? אז כמובן הפילוסופים האינטלקטואלים ירצו להגיד, אגב הרבה חילונים, אנשים מוכבדים יגידו, כן אני דתי אבל רק בן אדם לחבר, אני מקבל את זה, אני רואה את אלוקי המוסר, אני רואה את מוסר הנביאים, בן גוריון היה תמיד מצטט את הפסוק, מי יעלה בהר השם, איך הראשון שם, מי שנאמר, נקים כפיים בלבב וכו' וכו', כן, אז הוא ידע קצת תנך, אז הוא גם היה נוסע לאשרם בטיבט או בבודה קצת כדי לנקות את הראש, אבל גם בישיבות מסוימות עושים את זה, אבל בסך הכל אז אנחנו רואים פה איזה גישה, כן, והגישה הזו אין לה הכרעה. אז אני חוזר לשאלה שפתחנו בה, מה יותר חשוב? בן אדם לחברו, בן אדם למקום. בנושא הזה יש סתירות רבות. אני רשמתי לעצמי קצת. קודם כל, מה התאריך היום? מה כבד? אז אתם יודעים שבכף דלת בשבט זה הלום פטירה של ישראל מסלט, וכבר אמרו רבים שבטובים, תמיד יוצא שהיום הפטירה, יורצייט שמחולל תנועת המוסר, זה בפרשת משפטים. או לפני או אחרי, אז גם השנה, כ"ד בשבט, ביום שישי נדמה לי. אז כן, זה יום פטירה של סבא סבא. מה בסבא סבא תעשה? לקח את הליטאים הקרים, השכלתניים, המעמיקים, הלמדניים, וזה, אפילו שומרי מצוות בצורה לפעמים קיצונית, כן? ואמר, תהיו בני אדם. תהיו, מה מריבלים לפלס? אמר, אתה מנץ', תהיו מנץ', אין לזה תרגום גמור, כך ריבלי מסביר, משפחה ירושלמית, ריבלי זה משפחה שמונה דורות בירושלים, אז הוא אמר, מנץ' זה ביידיש, מנץ' זה אומר הכל, זה כל נכנס לשפה האנגלית בניו יורק ודאי, אז המושג הזה, בעצם רבי סויל חידד אותו, כן? החסידים צעקו על בישראל, אמרו, אתם על להתרכז צריכים לחדד את זה, אנחנו, אותו דבר, אנשי עדות המזרח, הם גדלו על להיות עבריה, להיות זורם, להיות מערך, צריך לטעים לו את הנורמה כזו להיות מערך, אלא אם כן, אני רוצה להרוג אותך, ומה יעשה שהתורה אמרה לי לאהוב אותך? אני לא רוצה לארח אותך, אבל מה יעשה שהתורה אמרה שיש גמילות חסדים והכנסת הולכים? אני מקיים את המצווה הזו בכבדות או בקושי עצום, כן? אני חייב לחייך עליך, אז אני מעקים את שרירי הפנים עד שאני אצטרך פיזיותרפיה. אבל אני חייב, מה אני אעשה? אבל אצל החסידים, עדות המזרח, הם גדלו על ברכי הקבלה ועל ערכים אנושיים יותר, מה שנקרא, פחות ממושטרים, אלא יותר רגשיים, אז זה מובן מאליו, זה חמי, עליו השלום היה ליטאי. עליו ליטאי ממשפחה של רבנים ליטאים, וחמותי עליה שלום הייתה מצאצאי אדמו"רים. אז תמיד היו כאלה ויכוחים נחמדים ככה, אז אחרי שניהם היה לשון חריפה, אז חמי היה מצטט, הם באו מרדן במשפחה, מצטט תמיד את החפץ חיים, חפץ חיים, אז חמתי עליה שלום אמרה כבר, אולי נמאס לי כבר מהחפץ חיים, לכם יש חפץ חיים ויש לכם תנועת המוסר, אנחנו מצ'רנובל ובלז וכל אלה, אנחנו את זה בחלב האם, אנחנו לא היינו צריכים את זה בכלל, זה היה שם. אז חמיבה היה עונה לה, כן, אבל אתם לא הבנתם גמרא, ולא הבנתם הלכה, ולא הבנתם כלום, אז אנחנו פה במשפחה משלמים את זה גם יחד. טוב, אז ויכוח שלא נגמר, אבל נחזור לענייננו. נעצור לענייננו. הנושא הזה של מוסר מסננת הוא לא חידש את שיש מוסר, כן? על זה דיבר כבר סוקרטס ואחרים. הוא פשוט העלה את זה על האג'נדה, על סדר היום. זאת אומרת, הוא זה שאמר, תסגרו את הגמרא לחצי שעה ותלמדו מוסר. אמרו לו, איך אפשר ביטוי תורה? הוא אמר, אם תלמדו מוסר חצי שעה, פתאום אתם תגלו שיש לכם ברזרבה, במחסנים עוד כמויות אדירות של זמן ללמוד תורה. והוא ידע על מה הוא מדבר, כי הוא היה גאון בתורה. זה אגב, גם רבי סויל מסלנט וגם הרב קוק הצליחו במידה רבה בשיטה שלו, אבל צבי יהודה אמר את זה על אבא שלו, שהם היו גאונים בהלכה, אחרת בכלל לא היו מתייחסים אליהם הרציניים בלומדי התורה. זה מברבר ככה, מוסר ומנגינה ובשפתיים רועדות או שפתיים בוערות ועוד כל מיני עניינים, או הרב קוק עם הרגש האמוני, הטבעי, הישראלי, כולי זה. כן, זה נשמע כמילים ומילים ומילים שאינם משמעות ממוקדת ומדויקת. מכיוון שהם היו גאונים בהלכה, אז הקשיבו להם. אז כבר אם הגאון כזה בהלכה, כמו סמי סלט או הרב קוק, אומרים את זה, כדאי לפתוח את האוזניים, כדאי לעשות את זה. אז זה הנושא. אז מה רבי סויל התכוון לומר? תקבלו משהו באדם לחברו יותר חשוב אדם למקום? אני לא יודע, אז בואו נבדוק קצת מקורות קדומים. מבחינת תרי"ג מצוות, עד רבה אם יש לכם זמן או דרך לעשות את זה בצורה ממוחשבת, מה הרוב מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו? בתרי"ג מצוות, מה? זה פשוט שבין אדם למקום זה הרוב. זה הרוב המכריע. כמה מצוות יש בין אדם לחברו? בוא נגיד נזרוק מספר, אני לא ספרתי, אבל נגיד יש 100, אני לא מאמין שיש גם 100 בן אדם לחברו. כל השאר 513 בן אדם למקום. אולי לפי המהר"ל אז חלק יהיה בן אדם לעצמו. אולי, הספר העיקרים אגב, היה לו ויכוח עם איזה פילוסוף ספרדי, בספרד הייתה הרבה פילוסופיה, גם בקרב היהודים, ספר העיקרים, הוא היה גם פילוסוף, שיטת הפילוסופיה של הרמב״ם, כי הוא חלק על הרמב״ם. את השלושה העיקרים הפך לשלושה. אבל בכל אופן, אז הוא הגדיר את זה יפה בוויכוח עם פילוסוף. יש מה שנקרא צרמוניות, זה בן אדם במקום. עם אחרות, מה שאתם קוראים צרמוניות, הנוצרים. זאת אומרת, זה הדברים הטקסיים, הפולחן, במילים מכובסות, כן? אנחנו קוראים לזה עבודת השם, התקרבות לכלולה וכו'. בסדר, זה הצרמוניות. עכשיו יש את המושג של ה... איך הוא קרא לזה? יורידיסקה. יורידיסקה זה החוק במשפט, זאת אומרת שלא תשרור אנרכיה, שלא יהיה בלגן, שלא יהיה איש את ראו חיים בלאו, מלא מורה שמלכות איש את ראו חיים בלאו. אז זה הדבר, הוא גם דיבר על הדבר השלישי של המהר"ל, הוא היה קצת אפילו לפני המהר"ל, אבל הוא אמר, ויש מושג שנקרא תורת המוסר והמצפון, זה אנחנו קוראים אתיקה. ובעצם אצל אדם החילוני גם יש, אם אין לו צרמוניות דתיות, יש לו צרמוניות אחרות, יום זיכרון, יום שואה, יום הצנחנים, יום הפלמ"ח, יום פטירה של חיים גורי, יש להם ימי זיכרון. אז אדם צריך את זה, זה נותן לאדם חינוך לדורות הבאים והכל. אוקיי, אבל אין לו צרמוניות דתיות, כן? עכשיו, אבל יורידיסקה, בית משפט, זה כבר הפך לדעת, בית משפט עליון הם הכהנים הגדולים, זה פשוט. ונשיא בית המשפט העליון, כן, הם יודעים אפילו לצטט שהדיינים נקראים אלוהים, כן, זה הדעת שלהם. עכשיו, מושג של מצפון ושל מוסר אישי, הם מוכנים גם כן, זה היה בניהם לחדור. אבל העיקרים שם מרחיב את זה גם כן. בכל אופן, אבל זה פשוט שבתרי"ג המצוות או במניין העיקרים, אנחנו מדברים על בן אדם למקום. י"ג העיקרים של הרמב״ם, אין שם שכל בן אדם לחדור. כן? לא, לא, אולי יש רמז, מי שרוצה לי לעשות רמזים ברמב״ם, רמז יחידי אולי כמעט, של בן אדם לחברו, זה יש בימות המשיח, שאז יהיה תיקון המידות והכל וזה, רמז בפסוקים של הרמב״ם מביא שאנוכי השם אלוקיך, זה כמו אחות לא תן תמנע. אחות לא תן תמנע, יש שם איזה צד של פרשני שזה בן אדם לחברו. על כל פנים, שהייתה בת מלך, והייתה אחות של לוטן וכו', ובחרה בביתו של אברהם אבינו בגלל שהוא היה גומל חסד. מישהו אמר לי, זה חוסיד אמר לי, שהרמב״ם כן אומר את זה בעדה אחרון. אבל איפשהו אומר את זה קצת יותר מפורש, זה בימות המשם. אבל למעשה הרמב״ם לא מדבר על זה. זה פשוט למה לא מדבר על זה, כי זה יהיו לגמרי קרי האמונה. בן אדם לחברו זה לא שייך ישירות לאמונה, גם נגיד שהשם נתן לנו שכל שדרכו אנחנו יכולים להבין שצריכים לעזור לחבר או צריכים איזה, זה הרי גם עמנואל קאנט, הפילוסוף הגרמני הגדול אמר שהוא לא ידעתי, הוא על כל פנים, הוא לא בנה את זה על יסודות דתיים, הוא אמר שהמושג של מוסר זה פשוט ההגנה עצמית, אם אני לא יהיה טוב אליך, אז אתה לא תהיה טוב אליי, אז בסוף איש את ראו חיים לא, בסוף העולם יחרב, העולם לא יתקיים. זאת אומרת, יש לי אינטרס להיטיב לך, כתב האנושי, שזה יוצר אווירה, זה יוצר גמול, שאתה תטבעימי וכו', והעזרה הדדית משפרת את החברה, אבל כל אחד עדיף לגור בירושלים מאשר במקסיקו. מקסיקו זה בירת הרצח העולמי והחדשות לפני יומיים. אז בסדר, מילים אחרות, ירושלים לצערנו יש בעיות, אבל זה עוד לא מקסיקו. זה יותר, קצת יותר מסודר גם. ולו בגלל העובדה שמקסיקו סיטי יש 20 מיליון אנשים, וכאן יש 550 אלף יהודים ועוד 300 אלף רוצחים. אבל בכל אופן יש לנו קצת מעלה. נחזור לעניינים. אז כך שתרי"ג מצוות, קרוב זה בן אדם למקום. גם החומש, חוץ מספר בראשית, ששם באמת הרמב"ן מדגיש את זה, שזה נקרא ספר הישר, כי האבות היו ישרים. המדרש קוראים לספר הישר, מזה אנחנו לומדים גם אמונה, אבל גם מידות, גם זה. אבל בסך הכל מקור התלת מצוות זה החומש, זה שגם רוב החומש מדבר על בן אדם למקור. אבל כאן מיד אנחנו נתקלים, כל עוד אנחנו במקראות, אנחנו נתקלים בהמון פסוקים בנביאים ששם קשה לי לעשות סטטיסטיקה, אבל יש שם המון קריאה לשפר את האמונה ואת המידות בן אדם לחברו. זה יותר מפורסם, אולי בגלל שהחילונים גם אוהבים לצטט את זה, תיקון החברתי, תיקון בן אדם לחברו. אבל בואו נחזור לחומש עצמו. יש לך את עשרת הדיברות, ויש לך 11 ארורים. אז בעשרת הדיברות הרוב זה בן אדם לחברו. למה? כי יש לך כאילו שתי לוחות, נכון? ולוחות כתיב חסר, אומר רש"י בשם המדרש, שזה בא להשוות את החשיבות של שני צדדי הלוחות. כן? יש לך אנוכי, אלוהי וכולי. עכשיו, למה אני אומר הרוב זה בן אדם לחברו? כי זה כבר כתוב בקדמונים, אני לא זוכר מי הראשון שאומר את זה, שכיבוד אב יש בזה שניהם. כיבוד אב זה בחמש הראשונות, כן? אבל חמש הדברות זה הדברה החמישית, כן? אבל יש שם גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. יוצא שכבר יש לטובת בן אדם לחברו. עכשיו אתה, אם יבוא ישר את שואל, הרי בדברות השניות יש לא תינף, אבל כאן יש דגש מאוד מעניין, אמרתי על זה כשלמדתי עם רש"י, אנשים מרגיש שאין לא תינף אלא באשת חברו. אומר הפני יהושע בקידושין, שבאשת איש, בניוב, יש בעצם עבירה כפולה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אתה בעצם פוגע בנישואין של האישה, של הזה. יש פה בן אדם לחברו גם. בקיצור, הלוחות הרוב, לפחות זה שווה, או אפילו הרוב, זה בן אדם לחברו. אז זה סתירה, נכון, כן? ב-11 הרורים הרוב זה בן אדם למקום. יש שם הרבה על עניינים של עריות, אבל נכנס באמצע ארור מכה רעהו בסתר. אומר הרש"ר הירש, שזה נכנס דווקא באמצע כדי שלא נשכח את הבן אדם לחברו. אבל למה יעשה הרוב? זה בן אדם למקום. בתורה שבעל פה, שישה סדרי משנה, כן? זרעים זה עניין של אמונה, כן? מועד זה בן אדם למקום, כן? היחיד שבן אדם לחברו, לכאורה זה רק נזיקין, אולי גם קידושין במידה מסוימת, חיי נזוין טוב. אבל זה בערך שליש, מקסימום שליש, רוב קידושין זה גם בן אדם לחברו, אלא בן אדם למקום. או מה שהמהר"ל ואחרים קוראים לזה בן אדם לעצמו, כן? וקודשים את הארץ זה ודאי בן אדם למקום. אז מה? איך? אולי, אולי, גם בפרשת השבוע, פרשת משפטים, שזה רובו בן אדם לחברו, זה בעצם אולי איזון מסוים לכל ההופעה האלוקית הגדולה ביותר, האולטימטיבית של מעמד הר סיני. איך כתוב? שהקדוש ברוך הוא הציע שמיים, כי מן השמיים דיברתי, מאחר במקום אחר כתוב שהוא דיבר בהר, דיבר בארץ, אלא מלמד שהציע הקדוש ברוך הוא שמיים ושמי שמיים וירד בענן כבודו על הר סיני ונתן להם את התורה. אז יש פה, וזו ההתגלות הגדולה ביותר שאין גדולה ממנו. אותו משך חוכמה שאומר שאין בחירה, שחייבת להיות בחירה באנוכי השם אלוקיך ובאלוקות, הוא אומר, מה פוש כפה למעלה כי יגיד? כפה למעלה כי יגיד זה לא כפשוטו שהוא לקח את ההר ואמר, אם תקבלו מותיו ולא פה תהיה כבורתכם וההר ייפול ונצטרך לנער את האבק ואת האפר, אלא כמעט כולם מפרשים את זה כמשל. ומה המשל? המשל הוא שנתלה מהם הבחירה. למה נתלה מהם הבחירה? כי כולם הגיעו למצב של משה רבינו בשתי הדברות הראשונות. אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת, אין לך הבחירה בזה. ברור? אבל בן אדם לחברו יש בחירה. זה כבר הדברות האחרות. שם לא כתוב שזה מפי הגבורה. אז אם השכל מחייב, למה יש בחירה? כי תמיד אני אמצא תירוץ למה הפעם אני לא אתיב לך, כן? למה אני כן ארצח את פלוני? תפס לי את החניה? או משהו כזה. אז כל הדברים הללו הם בעצם צורת חשיבה של בני אדם מתוסכלים, משוגעים, אבל בחירה יש. כן, הבחירה היא בין המידות ובין השכל הטהור. אז מה יגבר בזה? אבל תכלס אנחנו רואים שפרשת משפטים זה בין אדם לחברו הרוב, ואין לה משפטים את הסיום לפני. בכלל בית דין זה גם מושג שבין אדם לחברו, זה לעשות סדר חברתי, כן? אם כי הבית דין דנים על הרבה מצוות שהם בין אדם למקום, אבל סך הכל קיום של בית דין, למשל בני נוח מצווים על הדינים, זה הפירוש מערכת משפטית לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן זה מצווים על כל חושב משפט. שולחן ערוך, יש חיים איזה חושב משפט יורד עבור החיים. שוב, זה הייתי אומר שהרוב זה בן אדם למקום, נכון? 14 ספרי הרמב"ן, רק חלק מלכות דעות וזה. עכשיו אתה, מי שאמר שזרעים יש פה צד שבן אדם לחברו, אז זה באמת מופיע, השמיטה מופיע בפרשת משפטים, וחלק מהפרשים הגדולים כבר, הקדמונים כבר אומרים, שכאן מודגש העניין של מתנות עניים שבשמיטה. אבל בשמיטה אתה עוזר לעני ולגר איתך. אז טוב, יש, אני מתכוון לומר שיש פה דברים שהם מתערבבים, שהם צפת בצפת עשויה. אבל סך הכל יש פה סתירה, כן? מהי הסתירה? כפי שאמרתי, בעיקר בין עשרת הדברות לתרב מצוות, או אם תרצו, בין רבסל מסלנט לגרא, תלמיד הגרא. לא, תלמיד ישיר של הגרא, הוא היה תלמיד של רבסל מסלנט, ורבסל מסלנט היה תלמיד של מנחם מנדל בשקלוב, שהיה תלמיד הגרא. כל פעמים הוא היה מבית מדרשו של הגרא. הייתה תפיסת עולם. והוא שם את הבן אדם לחברו, אבל לא רק הוא, אותו גר שבא להתגייר אצל הלל, אז הוא אמר לו, מדעלך סני חברך לא תעביד, ואידך סיל גמור, וכך הוא למד אותו את כל התורה הרגל אחד, וזה מה שאמר רבי עקיבא בנוסח אחר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז שוב רואים שדווקא את הבן אדם לחברו אנחנו שמים בראש. בקיצור, יש פה סתירות. איך מסתדרים את זה? איך מתרצים את הסתירות האלה? האם זו באמת מחלוקת? אי אפשר להתעלם מהעובדה שרוב תרג מצוות זה בן אדם למקום, ובלוחות הברית אז חצי חצי. ודאי לא יחס שרוב בן אדם למקום. אז דרך אגב, שמעתי בשם פרופסור אומן, אבל בעצם זה כבר כמעט כתוב מפורש בשלה הקדוש, לגבי שני הלוחות. אז הם היו שווים, נכון? בגודל, בכתב גם מסתם, כן? עכשיו, אם אתם תספרו את הפסוקים, את האותיות של חמש הדברות הראשונות, הם הרבה יותר מאשר האותיות והפסוקים של חמש הדברות השניות. זה אפשר לעשות שווים. זה לא סימטרי. אז התירוץ הוא שהבן אדם לחברו זה היה באותיות גדולות, והבן אדם למקום זה היה באותיות קטנות, אז לכן זה בסך הכל יוצא, תופס אותו שטח. זאת אומרת, חמש הדברות הראשונות תופסות את אותו שטח, אבל בן אדם למקום זה באותיות גדולות. זה גם מראה על דגש פה, יש פה מסר, יש פה עומק ברעיון הנחמד הזה.
איך השלה מנסח את זה?
אני לא זוכר איך הוא מנסח את זה, אבל פרופסור אומן מנסח, יש פה הבלטה וזוהר גדול של מסר התורה של בן אדם החברו. זאת אומרת, השלה מנסח את זה אחרת, של דייקה וסיטרה דנוקווה, אני יודע, הוא היה מקובל השלה, אז יש שם שפה אחרת. הרב סולובייצ'יק במסה שלו, באיש ההלכה, שזה לדעתי המסה, המאמר הכי נפלא שלו, מבחינת חידוש פילוסופי עמוק, אומר בעצם חידוש אחד, אבל הוא מרחיב את זה, הוא מסביר את זה, זה להרבה פרטים. אז הוא אומר, יש את איש ההלכה, יש את איש הדת, זה לא אותו דבר. האיש הדת הוא נסחף, הוא מתלהב, הוא מתלהם, הוא מתפעם, הוא עולה לשמיים. כן, הוא מחבר את הארץ לשמיים. איש ההלכה עושה בדיוק הפוך. הוא מוליד את השמיים לארץ, הוא חי את חייו לפי צו שמיים. והוא אפילו לא חדור רגשות דתיים. אני הכתב ניסחתי את זה עוד יותר מחודד בעקבות שקראתי את זה לא פעם במאמר נפלא מאוד. הוא היה מחדש וגם נדיר בהרבה תחומים, אבל אם יש משהו שבו לדעתי הוא פתח פה שערים בצורה ממש נוקבת ומדהימה, זה המאמר הזה. המאמר לא קצר, אבל הוא שווה, יש שם הרבה פילוסופיה, אז אפשר לדלג, אבל זה מאמר ששווה להתעמק. אני ניסחתי את התמצית של המאמר הזה כך, אנחנו הדת היחידה, לפי המוכר לי לפחות, כן, שאתה עובד את השם עם שכל, עם התעמקות, עם מוחין, כן? כל הדתות זה אקסטזה, זה התפעמות, זה התלהבות, זה הסחפות, כן? אצלנו עיקר עבודת השם, לפחות לפי הניתאים, לפי רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים. אז הוא אומר, הדרגה הגבוהה ביותר של עבודת השם זה לעבוד, להבין את התורה לשמה. אז הוא אומר, תרתי דסתרי במשפט הזה. לעבוד את לשמה זה אקסטזה. לשמה זה התחברות לקדוש ברוך הוא. אבל איך? ללמוד תורה. והתורה, עיקר התורה, זה הקדוש ברוך הוא חדי בפלפול הדולה הייתה, ניצחוני בניי, בדין של מעלה, מחכים עם בדין של מטה, יקדשו את החודש, ואז מסכימים איתם, כן? כל הדברים הללו הם אומרים עד כמה, לא בשמיים, זה נותן עוצמה אדירה לשכל האנושי, זה נותן מעמד אדיר, לחיי העולם הזה שהדרגה הגבוהה ביותר בהם זה להגיע למושכלות, כלשונו של הרמב״ם, וזה מה שנשאר לנו בעולם הבא לפי הרמב״ם, הנשמה זה המושכלות. מושכלות, איך שלא תפרש את זה, זה הרבה יותר מה שמורגשות. אני מתכוון, הוא ודאי מתכוון, הרמב״ם ודאי מתכוון לאינטלקט ולא לאמוציות ולא למיסטיקה. אז אנחנו רואים פה דבר מאוד מאוד מהפכני, וזה בעצם הנקודה שאותה מפתח שם הרב סולובייצ'יק, הצבת איש הדת לעומת איש ההלכה. והוא מגדיר שם במיוחד את איש ההלכה, כאשר המודל לאיש ההלכה זה פשטות, זה המשפחה שלו. זה אבא שלו וסבא שלו, רב חיים במיוחד, והסבא רבא שלו, רב יוסף דוב בן בית הלוי, והגרא וכל אלה, זה היהדות הלמדנית הליטאית, המתנגדית, בוא נגיד ככה. אבל זה פשט צורה, לבש צורה, אבל אנחנו רואים פה הדגשה מאוד נפלאה, מאוד מעניינת. ובבריסק לא גרסו יותר בסוף בסלט. מעניין מאוד. גדולי ההלכה, במאה השנים האחרונות, פשטות, ענקי ההלכה הכי גדולים של המאה השנים האחרונות, זה היה רב חיים מבריסק והחזון איש. פשטות, אני מתכוון ענקי, לא ההלכה למעשה, ענקי הלמדנות, אני מתכוון, שפיצחו את הבנת התורה, את העמקה בתורה. פשטות, שני אלה היו הכי גדולים, שניהם התנגדו לתנועת המוסר, מאוד מעניין. אבל היו הרבה שאנחנו עם תנועת המוסר. אגב, גם היום, אני דיברתי על זה לפני שנה, גם היום תנועת המוסר היא קיבלה איזה רנסנס, איזה התחדשות, במיוחד דרך היהדות הצרפתית האלג'יראית מרוקאית. כי באו, השיא המוסר זה האסכולה הנוברדוקאית, ואנשי נוברדוק הם אלה שיסדו את החינוך הישיבתי בצרפת. ורוב הלומדים שם, וזה התפשט דרך זה, היהדות הספרדית, כאשר הם אולי לא היו צריכים את זה, עכשיו הם היו צריכים את זה, כי זאת כבר הייתה יהדות חלקה משכילה שהתקלקלה, איך אמרו למודכם אליהו, באו עליין סימח שמה וקלקלו לא הייתה הספרדית. עד אז לא הייתה תנועת השכלה אצל הספרדית. מה תשכלה היה אצל האשכנזים? האשכנזים חשבו ולא הרגישו. אבל הספרדים הייתה למירת שמיים טבעית. עד היום הספרדי המצוי יש בו תכונה טבעית של ירת שמיים הרבה יותר מה של האשכנזי היהיר והאתאיסט. אין לך כמעט ספרדי אתאיסט. אבל אף על פי כן, מי שהצליח להחיות את היהדות הספרדית שכבר למדה והתחלקלה, במיוחד אחרי שהרבה היגרו לצרפת ולמקומות אחרים, לארצות הברית, זה היה דווקא נובלדוק. הם יסדו את זה. ואתה שומע היום המון מוסר, דווקא בכל הבבות, הרב אלבז וכל אלה, אולי יותר מה שאתה תשמע בישיבות האשכנזיות. כל המחזירים בתשובה, ובעצם מטיפים מוסר. ולפעמים מטיפים ממש מוסר פונדמנטליסטי, עד כדי דיבור של רזולוציות מדויקות של הטמפרטורות של אש הגיהנום. כאילו, על זה יש 150 מעלות, על זה יש 75 מעלות, ולא יכולה וכולה. שמעתי פעם את המניצחק, מבדר. אבל בכל אופן, זה מוסר פונדמנטליסטי, אבל זה מוסר. כי במוסר הדגישו, זה היה החידוש של ישראל, תפסיק להיות אינטלקטואל, תפסיק להיות תיאולוג, תפסיק להיות פילוסוף, תהיה ברגש, ללמוד עם שפתיים בוערות, עם מנגינה, עם התפעלות וכו' וכו'. מעניין. על כל פנים, אז נחזור לעניינים, מה התירוץ על הסתירה הזו? אני חושב שהתירוץ הוא כנראה ככה. התירוץ הוא, אם מבחינת התכלס צדק נשיא המדינה, להיות מאץ', כן? מי אלה בער השם? מה שאמר, כי לקרביים, בעלבר, לא נסע לשם נפשי, לא נשבע למרמה, ולא קיבל שמפניות, סיגרים וחלב. אז זה יותר יבין, נקווה מסוצה אחרי מה שלי. אז תכלס, זה התכלס של התורה, זו תכלית התורה. ליצור צורת אדם עם צלם אלוקים יותר, צורה יותר גבוהה, כן? אבל כל הדברים מסביב הם המכשירים והמכינים אותך לקראת הדבר הזה. אז יוצא לפי זה, אני חושב, חילוק פשוט. מבחינת הציוויים, הרבה יותר קשה לקבל חוקים מאשר משפטים. פרשת משפטים, דרך אגב, היא פרשת משפטים, והספר השלושה עשר של הרמב"ם זה ספר משפטים. הוא כותב שם איך לעשות את השוויון ואת התמצית של בן אדם לחברו. זה המשפטים. כל מקום שכתוב חוקים ומשפטים, אז רש"י, רוב המקומות שאני זוכר, רש"י כבר יש חוקים. זה מצוות שכפות חוקת התורה. שאומות העולם מונים אותנו, מונים הכוונה מלשון הונאה, מצערים אותנו. כן, מה התכלית בזה, מה אתה מסביר את זה, המצווה הכי בן אדם למקום, זה פרה אדומה, בגלל שזה כמעט, אמרתי, אך כמה אבי רחוקה ממני, אפילו הכרחה מהאדם, באדם שלמה מלך לא הבין את טעמי פרה אדומה. היחיד שהבין אותם, לא גילה אותם, זה אותם של משה רבנו. כן? כך כתוב, על כל פנים, אז זה העניין של משפטים. אבל על מה צריך לדבר הרבה יותר? דברים שהם חוקים, שאתה לא, אין לך בזה תפיסה שכלית. נכון שהשכל הוא תוצרת אלוקית, אבל למעשה אתה מוריד את זה למשהו שגם אתאיסט לפעמים יכול לקבל. היו לך צדיקים חילונים, באמת צדיקים, אתה קורא את הכתבים שלהם, את התולדות חיים שלהם, א' ד' גורדון, למשל, כן? או כל מיני אנשים כאלה, כל מיני חיילים שמסרו את נפשם וכל מיני דברים. אלה אנשים שהם היו אנשים מתוקנים מאוד, כן? אבל הם היו, לא יודע, באופן ספציפי א' ד' גולדון, אבל הם לא האמינו באלוקים. אני טוען לא כך, אני טוען הם האמינו, אבל לא קראו לזה אלוקים. האמינו בטוב. אז נתנו לזה שמות אחרים, שמות שיותר קרובים להוויה עם השם. אבל בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, שהתכלית זה להיות מתוקן בעולם בחברו. אבל העבודה הקשה, מחנה האימונים, כן? הסיבולת והחל קודקודה והכל, זה בבן אדם במקום, בגלל שבן אדם במקום אין מצוות לא צריך להיות. לכן בתרג מצוות יש הרבה יותר בן אדם למקום, לכן בערורים יש הרבה יותר בן אדם למקום. כי את הבדם לחברו היה בן אדם מתוך שהוא שחל שם פסוק, ערור בקרה הוא בסדר, כן? אבל החשיבות, לפחות לפי רבי ישראל מסלנט, לפי הרבה מאמרי חז"ל שציטטנו, זה באמת בן אדם לחברו. מה אומרים לגר שבא להתגייר? יש פה רמב"ם ללמוד איסורי ביאה, אומרים שמלמדים אותם ארבעה דברים, ייחוד השם, ייחוד השם, תרומות ומעשרות למיליונים, מה? איסורי ביאה, כן, שם יש הלכות גירות. מודים אותו עיקרי הדת, שהוא ייחוד השם, איסור עבודה זרה, ומודים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמרות. עוון לקט שכחה ופאה ומעשר שני, ומודים אותו עוד שם של מצוות, אומרים לו, הווה יודע שעד שלא באת את דת זו, אם אכלת חלב, יהיה אתה אנוש כרת. מחיללת שבת, יהיה אתה אנוש סקילה. עכשיו, אחר שתגייר, אם אכלת חלב, אתה אנוש כרת, אחר שעד אנוש סקילה. אוקיי? אז יש פה בן אדם לחברו, עונש של פאה וזה, לא הכל, מעשר שני זה כבר בן אדם למקום. אבל הרוב זה בן אדם למקום פה. זאת אומרת שוב, קבלת מצוות, המדגם של קבלת המצוות, נותנים להם מדגם מייצג לגר, לא מלמדים אותו, את כל התורה כולה לגר אחד. אז המדגם המייצג שהרמב"ם פוסק, זה לא מה שהילל היה אומר לגר שעומד הרגל אחד, כן? אלא יותר מה ששמע, הוא דחף אותו בעמת הבניין שבידו, הוא היה ארכיטקט. עמת הבניין זה מראה על דיוק, מראה על סדר, מראה על רצינות, מראה על חשבון, לא יודע. אבל ככה רמב"ם מביא מהגמרא, זה גמרא ביבמות, פרק החולץ, איך מגיירים את הגר. אז לכן אני אומר, יכול להיות שכולם צודקים, שאין פה ממש מחלוקת. תלוי איזה מימד אתה שואל. התכלית העליונה זה להיות אדם יותר מתוקן. להיות אדם בעל יותר רוממות, בעל יותר מעלה. וזה כמובן מתבטא בעיקר, הרי אדם ניכר בכוסו, בכיסו, בכעסו. אז זה איך להוריד את התורה לחיים, ואיך להקדש את השם. כל הדברים הללו הם עובדים יותר בבן אדם לחברו מאשר אדם לקום. זאת אומרת, אתה מקדש את השם, כתוב שהוא השיב את העלה לגוי, אז הוא אמר, אשרי בנו של אברהם אבינו שהוא משיב את העבודה. לא היה חייב לעשות את זה, אבל הוא משיב את העבודה. הוא מכר לו איזה סחורה, ובתוכו נמצא מנגלית או משהו, והוא החזיר את זה לגוי. אז רואים פה שתיקון העולם בעיני הבריות לפחות, זה ודאי בין אדם לחברו. גם בתוך החברה עצמה, איך אדם מעשה אדם יותר טוב, אנחנו מכירים אנשים חרדים מאוד, והם אנשים מגילים. יש הרבה כאלה, ואגב בכל החוגים. אני לא אפרט כעת, אבל לא נחמדים. לא נחמדים, כן? וזה לא להבדיל אלף מיליוני מיליוני הבדלות, אבל זה גם שם. חלק, אי אפשר להתעלם מזה, שחלק מהאסלאם הקיצוני הוא באמת כן מונה על ידי דת. תחושות של קרבה לאלוקים, והם מייחדים את השם אפילו, כן? ובמה זה נגמר? זה נגמר ברצח ובטרור ובטרור פנימי. כל מה שהעולם סובל מהם זה קיים וכאפס, מה שהעמים שלהם עצמם סובלים מתוך האנשי הדת האלה שמחדדים את דרישות הדת שלהם. אז אתם רואים שזה, יש בו פרדוקסים כבדים. אבל אני רק רוצה לתרץ, זה לסיים, התכלית זה להיות אדם יותר מתוקן. האדם היותר מתוקן לפי הנראות, לפי מה שהוא מופיע כלפי חוץ, זה ודאי בין אדם לחברו, כן? וזה היה הלוחות, בלוחות הברית. אבל האימון שלנו, השבירה של השגרה שלנו והכל, זה באמת החוקים, זה בין אדם, בין אדם למקום. טוב, כל מה שאמרתי זה רק טיפה בים, ידח זיל גמור, כמו שהילה למה. עוד מקום שולם כללי מצוות, זה הרמב״ם במורה נבוכים, פרק ג', סליחה, חלק ג', פרק למדי, אז הוא מביא 14 קבוצות, כן? אז אם תראו את הקבוצות, גם שם תראו הרוב, זה גם למקומים, כי זה לא רוב מוחלט. זה לא רוב מכריע כמו בתרי"ג. מעניין.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.